היקרים. אנחנו היום מתחילים, בעצם עוברים לחלק הבא, לחלק הדמויות. בעקבות התהליך שעברנו בפסוקים, אנחנו נתחיל ללמוד דמויות. לפעמים זה יהיה צמד, כמו היום קין והבל, ופעמים שזה יהיה דמות, או פעמים רבות שזה יהיה דמות מסוימת. אם כי תמיד תעמוד לנגד עינינו, דמות של פרק א' ודמות של פרק ב', אז זה לעומת זה תמיד נהיה במקום הזה. יחד עם זה, אנחנו פעמים, כמו שאמרתי, זה יהיה ממש בצמוד, ופעמים דמות שננסה להבין את ייחודה. אני רוצה ממש ברגעים קצרים, לפני שאנחנו נכנסים פנימה, לציין כמה נקודות ציון ביחס להבחנה בין שני הפרקים. אחרי תהליך ארוך מאוד, אני רוצה ממש לגעת בנקודות. אמרנו כך, פרק א' הוא פרק הבריאה. המעבר מן היש אל העין, עצם קיומו של דבר. פרק ב' הוא פרק של יצירה, או הלשון יצירה, או הרבה פעולות שריבונו של עולם עושה. אפילו האדם לוקח אפר מן האדמה, נשמת חיים ונוצר נפש חיה, או הנטיעה, או הבאת האיש של האישה, או עוד יצירות שבעצם נרקמות בפרק השני. וזה כבר עולם של חיבורים בין דבר לדבר, עולם של תקשורת. בפרק א', אנחנו תמיד, הייתי אומר, נשאל כל דבר, מאיפה באת? מה המקור האלוקי שלך, המקום שממנו חוצבת? אלוקים הטביע את ייעודו ואת חותמו באדם. זה בחלק הראשון. בחלק השני אנחנו נשאל תמיד את האדם, לאן פניך מועדות? לאן אתה הולך? החלק הראשון זה החוכמה אינסופית, וזה הפוטנציאל. הפרק השני זה המימוש, זה ההוצאה לפועל שכל אדם הולך ומנתב באיזשהו דרך, באיזשהו תוואי. בפעם הקודמת דיברנו על כך שבפרק א' זה פרק של הבדלות, זה פרק שכל נברא עומד על ייחודו, זה פרק של היבדלות, של הפרדה, של הבחנה, כך בבריאה, ואל תטשטש בין דבר לדבר. ואילו הפרק השני הוא בעצם פרק של חיבורים. הדבר האחרון, ואולי במידה רבה, לא רוצה לחוות לתת ציונים, אבל יש לו משקל מאוד גדול, שבפרק א' אין חוץ ופנים, הכל אלוקי. וממילא אין מפגש עם העולם הפנימי של האדם. דווקא האדם של פרק ב', שהוא נמצא בעולם והוא חלק ממנו, והוא בסמוך לבעלי חיים ולצמחים ולכולם, והוא נפש חייו, הוא אחד מהם, הוא בעצם ניחן באיזשהו מימד אלוקי שמשוקע בתוכו, ויפח באפיו נשמת חיים, והמימד הזה זה אותו מימד שבו האדם מדבר אל בעלי החיים, זה אותו מימד של נשמת חיים בתוכו, זה אותה נפש שקשורה לרגשות, וזה אותה בעצם תקשורת פנימית שיש לאדם עם כל הסובב אותו. אם תרצו, זה הבחירה החופשית שיש לאדם בפרק השני, ואני לא זוכר אם אמרתי את הדברים פה. בפרק הראשון לא שואלים את האדם מה הוא רוצה. למה? כי אלוהים ייעד את העולם ואמר דבר, וכל שאלה היא איזשהו מין תשטוש מהמקום האלוקי הגבוה. מה אתה, הבחירה החופשית היא חיסרון במונחים של פרק א'. האלוקים אמר ככה ואתה אומר אחרת. גם השמש והירח יש להם ייעוד למשול ביום ובלילה, והם לא שואלים שאלות. ולמה אתה שואל שאלות? זה בפרק הראשון. בפרק השני, אלוקים שם אותו יחד עם בעלי חיים, הוא מפנה מקום לראות מה יקרה להם. בפרק השני, בעצם אלוקים נותן לאדם בחירה חופשית, והמקום של בחירה חופשית הוא בעצם מקום שאדם שואל את עצמו מה? דיברנו על זה? מה אני רוצה? מה אני רוצה? זה המפגש עם הרצון, המפגש עם ליבו של האדם, המפגש עם המודעות, המפגש עם ויפח באפיו נשמת חיים. עד כאן, זה לעומת זה. ואני רוצה ברשותכם שאנחנו עכשיו נעבור לקין והבל. יש פה איזה דף שאם אפשר לצלם אותו, אז הייתי שמח. אני אתן גם אפשרות לצלם, וברשותך אנחנו נתחיל בלעדיך ותצליח להצטרף. טוב, אנחנו עכשיו אמרתי, פותחים בלימודה של פרשה. בעצם אלה שני הנבראים הנוספים בעקבות האדם וחווה, השניים הראשונים הנוספים. כמעט הייתי אומר שבלי ללמוד את הפרשה, אם אנחנו מבינים שיש מודל של פרק א' ומודל של פרק ב', ואומרים שעכשיו נולדו שני בנים, כמעט יש פה איזו משוואה שמצפה לפתרון שאומר, טוב, אז כמעט מתבקש ששניהם בעצם מגלמים את שני המודלים. טוב, אבל לא משם אני בא. אנחנו נראה שהדברים הם הרבה הרבה יותר בפנים, משוקעים ממש בעומקם של הפסוקים. אז אנחנו בשלב הראשון ננסה לזהות את העולם של כל אחד ונראה את תכונותיו, את אופיו, מה מתחולל בציר הזה. זה ציר אחד. הציר הנוסף הוא בעצם קשור לעובדה שהיה פה כישלון קשה, אך כמה לחיב להורגו, זה תקלה בכל קנה מידה. ואנחנו ננסה לזהות מדוע. כאילו, אם זה פרק א' ופרק ב', אז למה שלא תהיה פה חגיגה של חיבורים בין פרק א' לפרק ב', מדוע זה הולך לאיזשהו מקום של נפילה, איזשהו מקום לא טוב. טוב, אז אלה הדברים, וברשותכם אמרתי, אנחנו דבר ראשון נלמד את הפרשייה באיזושהי תמונת מכלול שלה.
שלום.
טוב, תראו, יש לכם את הפסוקים, אנחנו בפרק ד', פסוק א'. והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדונה. ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לאדוני, והבל הביא גם הוא מבחורות צאנו ומחלביהן, ואיש האדוני אל הבן ואל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. אם אני אקרא מהפסוקים, זה יהיה יותר מדויק. ויאמר אדוני אל קין, למה חר הלך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ ולך תשוקתו ואתה תמשול בו. טוב, ומכאן האירוע בשדה. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. והדברים ממשיכים ואני אעצור כאן. שימו לב לדבר ראשון, הפרשה מתוארת באיזשהו תיאור משולב, זה בזה. שימו לב, אני הדגשתי לכם את ההשתלבות בכתוב. אפשר לקחת, יש לי את שלי. שימו לב, האדם ידע את חווה ותר ותלד את קין, פסוק א', פסוק ב', הבל. הבל רואה צאן וקין עובד אדמה. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה, והבל הביא גם הוא. ואיש אל הבל, ואל קין למנחתו לא שעה. ואיחר לקין, למה נפלו פניך וכן הלאה. ואז קין קם והורג את הבל. אי אפשר שלא לראות שהתיאור לאורך כל הדרך הוא תיאור משולב זה לעומת זה. אתם שמים לב? יש פה צמד שכמעט הייתי אומר שהתרחשות מאוד בסיסית זה לראות מה מתחולל ביניהם. מהי מערכת היחסים ביניהם. שימו לב, התוסף ללדת את אחיו. התוסף, את אחיו, הוא מיוחס כאחיו עוד לפני שמייחסים אותו אל עצמו. אפשר להגיד ותוסף, או אפילו לא, ותלד, למה ותוסף? התוסף זה בעצם להתייחס לתיאור הקודם, והתיאור אחיו, אמרתי, קודם את תיאורו כהבל, ויהי הבל רואה צאן, וקין בהנגדה עובד אדמה. ויהווה קין, והבל הביא גם הוא, ויהי שעשם אל הבל, ואל קין ומנחתו לא שעה, כל הזמן. רואים? אז אם כן, זה לעומת זה עשה אלוקים. עכשיו בואו נאמר דברים שהם יהיו גם הרבה מעבר לתיאור כאן. זה תיאור שאפשר לקחת אותו הרבה הרבה יותר רחב אל המקרא כולו, ואולי לא רק אל המקרא. תראו. הבן הראשון הוא קין. כן, באיזשהו אופן מאוד בסיסי, יש פה מפגש ראשון עם לידה, עם התחדשות של חיים. ומפגש ראשון הוא באיזה מידה תמיד קשור יותר לאיזה עולם? עולם הראשית, עולם הבריאה, נכון? ביחס לדור הבא זה מעבר מן העין אל היש, ממש כאותה מידה, וממילא גם אנחנו יודעים שהבכור יש בו את הקדושה, קדושת הראשית, והראשית מגלמת את הקשר המיוחד אל הראשית, אל ההשתלשלות, אל מונחי פרק א', באופן בסיסי. אז אם כן, כן, קדושת הבכור מגלמת את המקום הזה, מגלמת את הקרבה אל, אל, אל נקודת הראשית, אל הבריאה שבדבר, אל החידוש שיש בדבר הזה. ואילו הבן השני, באיזשהו דבר שהוא בעצם, בעצם המיקום שלו, הוא כבר המשך. המשך הוא לעולם על גבי הנתון. להורים האלה כבר יש בן, כבר יש להם ילד, אז הבן השני הוא מגלם איזשהו מימד של התפתחות, איזשהו מימד נוסף, איזשהו מימד של תוספת, ממש כמו אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, ביום הבא שבו כבר יש את ההמשכיות ויש את התולדות, ומעין התולדות האלה, ההמשכיות מן הבן הראשון אל הבן השני. אז משהו בעצם מקומו הוא מגלם את מימד היצירה. ואתם תראו שכן אפשר לראות שיש איזשהו מתח במקרא, אולי גם הווה אמינא, אבל הווה אמינא שלעולם כמעט היא נכשלת, אם אינני טועה אפילו תמיד. יש בכור, והבכור, כן, יש בו איזו ראשוניות, ויש בו, אולי הוא גם ממשיך את האבא במידה רבה, את הבכור יכיר לתת לו פי שניים, לא יודע אם דיברנו על זה, אבל בספר בראשית, הבכורות תופסים מקום מאוד מאוד מרכזי בכל השרשרת הראשונה, רואים שמונים את הבכור ואת האחרים, ויולד בנים ובנות, האחרים הם בכלל לא נספרים בשמותם. זה הבכור, אבל בכורות הרבה פעמים הם מגלמים איזה משהו גבוה, משהו ראשוני, שקשה לממש אותו. והמלכים לדוגמה, אתם תראו, שעוברים לעולם של הנהגה, מנהיגות, לקחת אחריות על המציאות, הם לא יהיו הבכורות. כי המנהיגות היא קשורה לתקשורת, היא קשורה להובלת המציאות, היא קשורה למורכבות הגדולה שבמציאות, היא לא איזה אמת גולמית ראשונית גבוהה שאתה בא איתה להנהיג את המציאות, המציאות אומרת, סליחה, אתה גבוה מדי בשבילי, והמלכים הם לא יהיו בכורות. שימו לב המילה קניין, קניתי איש את השם, נדבר בהמשך על המשמעות המסוימת, אבל בואו ניקח את המילה קניין מול המילה הבל. המילה קניין מגלמת מה? משהו, מעשה משפטי של שייכות, וקניין הוא איזשהו מעשה שיוצר חלות משפטית שהתקפה לעולם, היא לא משתנה. הבל, מה מגלם? הבל פה. הבל פיהם של תינוקות של בית רמן, אולי הבל הפה בעצם ההגיה הזאת, שהוא מגלה משהו מאוד רגעי, נכון? משהו שאין בו ממשות. בניגוד לקניין שמייצר עמדה שלי כלפי כל דבר ועכשיו הוא שלי, נכון? הוא מייצר עמדה של בעלות. ההבל הוא מייצר איזשהו משהו בר חלוף, משהו אולי נמצא בנגטיב במקום ההפוך. אם אתם זוכרים, אני קצת נותן פה איזושהי תמונת מרחב ככה. דיברנו על הקשר בין איש לאישה בפרק א' וקשר בין איש לאישה בפרק ב'. דיברנו על זה, נכון? ואמרנו שבפרק א' זה האדם כמעין תא משפחתי שיולד, או האיש ואישה, זכר ונקבה, לאחר מכן יש להם תולדות, פרו ורבו מילוי את הארץ, וזה מעמד אחד. והמעמד הזה הוא מעמד של תולדות, מעמד של משפחה, אותו מעמד של הימים במונחים ההלכתיים של המשנה, יתורגם כמעשה משפטי קניין שיוצר בית, יוצר את המרחב של המשפחה, ומעמד שהילד הזה שנולד הוא שייך למשפחה הזאת, כי יש פה מעשה קניין שמגדיר אותו כאן. כך בפרק א'. ואילו בפרק ב', מה בין איש לאישה? מה? לא טוב היות האדם לבדו, ולאחר שבא אישה, מה אומר האיש? נעצרת נשימתו. זאת הפעם עצם מעצמה היא בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. איש אישה. יש פה איזה... זה לעומת זה, ומה זה בעצם הדבר הזה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אהבה, קשר. זה משהו אחר, זה המקום הפנימי הזה שביניהם. אמרנו שלימים, האמירה, הרי את מקודשת לי, תגלם את המימד הזה. זוכרים? מימד קדושת הקשר על ידי הדיבור, והקניין המעשה המשפטי. אם תרצו, קין הוא הראשון, והוא מגלם את הקניין, את המקום התבניתי הזה, את המקום המשפטי התקף, ואילו הבל מגלם איזה משהו שהוא בר חלוף. אם תרצו, מעין ויפח דאפיו נשמת חיים, ואם תרצו, מעין המושג דיבור שבפרק ב', שהוא מגלם איזה שהוא דבר לא מוחשי. פרק א' זה עובדות. פרק ב' זה תקשורת. תקשורת זה משהו לא מוחשי. חיבורים. מה זה החיבורים? מה? זה מופשט. זה כמו הבל פה. מה?
למה זה בר חלוף? למה זה
חולף? הוא חולף בממשות. בעולם הפנימי הוא יוצר חיבורים, הוא יוצר תודעה, הוא יוצר קשרים. אבל בעולם הפיזי, מי שמודד פיזית, אז הוא לא רואה פה כלום. הוא רואה פה דיבור ונעלם. אם תרצו, קין היה עובד אדמה, והבל היה רואה צון. מה ההבדל בין עובד אדמה לעובד צון? עובד אדמה זה איזושהי עמידה מול האדמה כמות שהיא, זה לא תקשורת. אין בעבודת האדמה. עבודת האדמה יש בה את הקדושה, הייתי אומר, של מאמין בחיי העולם וזורע, אם תרצו. הוא מגלם את איזשהו מימד בסיסי שיש בו את הנוכחות האלוקית הגבוהה בתלות, בשמיים, למטר השמיים תשתה מים, אולי במובנים האלה, אבל הוא לא מגלם את מה? את המקום המפותח של מנהיגות, של הובלה, שהוא שלב ב'. לא במקרה מנהיגי ישראל צמחו מן הצון. הם צנחו ממשה היה רועה צון ודוד היה רועה צון, והגמרא מדרשים יגידו שזה לא, זה בדווקא. כי ראית את הצון, אתה מבין לרוחו של כל אחד ואחד, וכל מי שקצת, אני פעם התעניינתי קצת, ככה חקרתי רועה צון על כל מיני דברים, יש שם הרבה הרבה היכרות באמת להכיר כל אחד ואחד, ולדעת את אופיו, ולדעת איך להוביל אותם, ולדעת כל כך הרבה דברים בתוך העדר, איך אני מוביל אותם. זה עולם של תקשורת, עולם של פרק ב', עולם של יצירה. עולם של פרק א', זה עולם של קדושה, שאיזשהו מקום לנוכחות האלוקית, כן. ויש לנו הבחנה, אז אם כן, קין עובד אדמה, מגלם את המימד הזה, והבל היה רועה צון. שימו לב, היווה קין מפרי אדמה מנחה להשם. הוא הבכור, הוא הפותח, הוא היוזם. והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלבהם. שמים לב? הבל מצטרף, הוא מגלם תמיד את השלב הבא בהתפתחות. הבל הוא לא מתחיל, הוא לא נקודת הראשית. זה לא עולם הבריאה. עולם הבריאה זה עצם הדבר בראשוניות שבו, הוא בא לאחר מכן עולם היצירה, הוא מפתח אותו ומוביל אותו לעוד מקום. אז הנה הבל ראה את קין, למד ממנו, אמר, טוב, למדתי ממך, ועכשיו אני לוקח את זה לעוד איזה מקום. שימו לב, קין מביא מפרי האדמה, לא מפרי אדמתו. הבל מביא מבחורות צונו. יכולתי להגיד מבחורות הצון, נכון? מה ההבדל? אז שימו לב, קין תופס את האדמה כאדמה של אלוקים. זה לא שלי. ובהקשר הזה, ההבאה אולי תקבל משמעות של להחזיר דבר אל בעליו, אל מקומו הראשון. ואילו קין בעצם נותן משלו. הוא לוקח דבר משלו ובעצם נותן מתנה לאלוקים. זה משהו אחר לגמרי, זה תיאור אחר. פה זה אולי מעין השווה, פה עושים את אותה פעולה, אבל זה מצונו. וכשאני נותן משלי, אז בעצם אני עושה משהו אחר לגמרי. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. מה ההבדל בין ויבא קין לבין והבל הביא? ויבא קין, תגיד, ויבא הבל, נכון? ויבא קין, קודם כל הבאה, ולאחר מכן אזכור שמו. הוא אומר שיש פה איזו תנועה שהתחילה מן החוץ, לא התחילה מקין. זה לא רצון פנימי עמוק של קין. הוא לא היה נוכח בהוויה הזאת, בהווייתו. אבל אם תרצו, זה כמו, טוב, הגיוני להביא, נכון להביא, זה שלא, אז מקץ ימים, אז הגיוני שאני אביא משהו לבעלים. כאילו, אני לא יכול להתנתק. אבל הוא בעצם מגיע לדבר הזה מכוח איזו הכרה, אולי, מבחוץ, אולי הכרה של שכל, לא של רצון, לא של עולמו הפנימי. והבל הביא, אמנם הוא חשב על הדברים בעקבות קין, הוא לא היה חושב, אבל בעקבות קין הוא לוקח את זה למקום שלו, ושימו לב, הבל הביא. קודם כל האדם, ולאחר מכן הפעולה, היא מתחילה בתוכו ועוברת למעגל השני.
הביא גם הוא, זה גם הביא את עצמו קצת.
הביא גם הוא, מעניין, הביא גם הוא, אבל טוב, אולי יש פה מימד כזה, אם כי במובן, הביא גם הוא בנוסף אליו, אבל אתה אומר, הוא זה גם איזושהי נוכחות, הנכחה של, של הבל בתוך הנושא, כן.
אני חושב שקיין הוא ביטאת אותו ביחס לעבר.
שקיין הוא מה?
ביטאת אותו ביחס לעבר, כלומר, זה, הוא בכלל לא צד לה, כאילו, הוא מביא לו בגלל שהוא, מביא לו עצמו, בגלל שצריך להביא.
נכון, אז במונחים של פרק א' זה המציאות שנברא, מקבל ייעוד מהבורא ועושה את זה כי כך צריך. אבל אמרנו שבפרק ב' הנברא עושה דבר כי הוא רוצה. והרצון מביא את העולם הפנימי של האדם. ואחרי הכל, בוודאי במונחי פרק ב' זה יתרון. ואולי גם במונחים שלנו, יתרונו של האדם בפרק ב' על האדם בפרק א', שהוא מחובר מתוכו למעשה, והמעשה הופך להיות הרצון שלו. הנשמת אלוקים שבתוכו היא שייכת לדבר. הבחירה היא עבודה פנימית. בניגוד לאדם ראשון אומר מה שצריך, מה שצריך זה מקום מאוד גבוה. אבל מצד שני, זה לא מקום פנימי. מה אתה רוצה? אני לא רוצה. איפה העולם הפנימי שלך? הוא לא נוכח, הוא לא קיים. ואצל קין הוא באמת לא הנושא, ואצל הבל הוא רואים שהוא בא לידי ביטוי. שימו לב, קין מביא מה? מפרי האדמה. הוא לא מביא מן המשובח. ואני שואל, קין, למה אתה לא מביא מן המשובח? אז הייתי אומר שבמונחי פרק א', הכל טוב, הכל אלוקי. כאילו, מה זה? זה טוב, זה רע. ביחס אליו, זה קטן, זה לא שייך ביחס למקום האלוקי העליון הגבוה. אז אני מביא ממה? אני מביא מהאדמה. זה לא שלי. אני מביא מהאדמה. הבל מביא, כמו שאמרנו, מבכורות צונו. שימו לב ומחל בהן. עכשיו, יש פה דבר מעניין. מבכורות הצון, זאת אומרת, מעמד של בכורה, וגם מעמד של בכורה מהחל בהן, זה לא בכורה במעמד האישי שזה נולד ראשון וזה נולד שני בחשיבות, אלא חלבהם ביחס לבהמות המשובחות יותר. נכון? הוא מביא משובח מכאן ומכאן, והנה הוא מביא משובח כי בעולם של פרק ב' יש טוב ויש רע ויש יצירה, ואני רוצה ליצור ולהביא לריבונו של עולם את הדבר המיטב שאני בחרתי, אם תרצו. קין לא בוחר. קין מביא את הדברים כמו שם. אז אם כן, ואישה השם אל הבל, ואל קין ומנחתו לא שעה. שימו לב מעניין, אל קין ואל מנחתו לא שעה. ואישה השם אל הבל ואל מנחתו. שימו לב, יש, הייתי אומר, מה זה אל הבל? אל הבל הייתי אומר, הבל הרי שם את עצמו שם, אז אל הבל ואל המנחה שהיא הייתה משובחת. ואל קין ואל מנחתו לא שעה, קין... לא היה שם. הייתי אומר, יש פה קורבן, אבל הוא לא היה נוכח שם. הלב שלו לא היה נוכח. ורחמנה לי בבית. ואל מנחתו שהיא לא הייתה ראויה. זאת אומרת, בעצם בשני מובנים היה פה דבר שלא ראוי, לא שלם. גם במובן של המובן האישי, הפנימי, וגם במובן של המנחה. טוב.
אז במושגים של פרק א' זה כן טוב. אז מה הבעיה?
מה?
במושגים של פרק א', מה שעשה כעת זה כן טוב. למה לא שאלה
למנחתו?
מה הבעיה
בקין? אתה שואל שאלה מצוינת. אתה אומר, קין התנהג כמו שחניך טוב של פרק א' אמור להתנהג.
אם היה רק פרק א'.
אז מה רוצים ממנו? טוב, אני אומר לך כבר שבלימוד הזה אנחנו ניכנס לנעליהם של גדולים, ממש כמו פה, ואנחנו נזהה דברים מאוד מאוד משמעותיים. ואז אתה תשאר רגע, אז מה רוצים ממנו? כמעט הייתי אומר שעל כל חטא שאדם עושה, אתה עומד מול החטא ואתה אומר, טוב, הוא לא בסדר. אבל אם תיכנס לנעליו, תנסה להבין את המקום שבו הוא היה נוכח, אתה תראה שבעצם ברוב החטאים בעולם, כמעט יכולת מראש להבין שהחטא בעצם משקף את המקום שאדם נמצא בו. הוא משקף משהו שהוא... כמעט הייתי אומר, לא לחטוא זה לחצות עולם שלם ולהיות נוכח במקום אחר, והחטא בעצם מגלם את המקום העמוק של האדם. טוב, אז אני באמת חושב ככה, ובחסידות יש כמה וכמה ספרים שכתבו, ובציר שאנחנו נלך בו, יש צד כזה באמת, שהחטא מגלם את המקום שהחיים נמצאים בו. והמצווה מגלמת את האידיאל ואת השאיפה, אבל לא את המציאות. אם אתה רוצה לפגוש את המקום העמוק ביותר של האדם, אז תלך לחטאים שלו. ממש כמו האדם של פרק ב', שאחרי החטא הוא התנתק מאלוקים, וכאילו אמר, אתה שם ואני פה, וזו הפעם הראשונה שאלוקים מדבר איתו. שיחה אייקה, וקוראים מהדברים הכי משמעותיים, במקום שבעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה, אני אומר את זה כרגע, תחת הכותרת שבעצם זה אותו מקום שהאדם נפרד מאבא, והוא כאילו נמצא לעצמו, ואז הוא שואל את עצמו, מה אני רוצה? מי אני? מה אני? והמקום הזה הוא מקום פנימי. במונחי א', פרק א', ח' זה מה שאתם רגילים, מה שכולנו רגילים. זה מונחים של התרחקות וסתמיות וכן הלאה, כי יש דיבור, דבר אלוקי גדול, ויש פה עכשיו איזשהו מקום הפוך. רחוק. במונחי פרק ב', התמונה היא הפוכה. במונחי פרק ב', זה מעין אדם, לדוגמה, שנמצא קרוב לאבא, והוא כל הזמן נמצא בצילו של אבא, וגדל ליד אבא, ואז הוא מעולם לא נטבע לשאול את עצמו מה אני רוצה, או מה אני בוחר, או איפה אני נמצא, ואיפה המקום העולם הפנימי שלי, ואיפה הרצונות שלי, ואיפה הבחירה שלי, הוא לא נמצא במקום הזה. כי הוא נמצא ליד אור גדול. כשאתה נמצא ליד אור גדול, אז אתה חלק מהמקום הזה. אבל כשהאור הזה מסתלק, אז מה קורה? עכשיו אני בלעדיו. המקום הזה שבלעדיו, אז איפה הוא נמצא? אני מסתכל למעלה, הוא לא נמצא. ואז לאן אני צריך להסתכל? פנימה, ולחפש אותו בתוכי. אם תרצו, הציר הזה נמצא עשרות והרבה יותר מזה פעמים, גם במקרא וגם בחז"ל. אומר משה, ידעתי כרה אחרי מותי אשחט השחיתו, מסרטי מן הדרך. ומי שמסתכל אחרי מותו ומות משה, שרו מן הדרך. אבל מי שלומד לעומק ספר שופטים, מבין שבספר שופטים בריחוק הזה נוצרו כל יסודות החיים ואיש של נחלתו, שמאפשרים בסופו של דבר להגיע לשמואל ולמקומות הכי גדולים. ובלי זה לא היינו שם, כי שם זה נבנה. באותו מקום שאלוקים, אדם עוזב את גן עדן, ומתחיל להתחולל תהליך פנימי, שהוא לא נוכח מול המקום הגדול, הגבוה הזה, אלא הוא נוכח באיזשהו מקום עם מחיצה בינו לבין הקודש, והמחיצה היא בעצם תחילת לידתה של צמיחה גם, עם המחיר שיש, התרחקת, מצד שני נכנסת למסלול של עבודה פנימית, וזה לעומת זה. רואים את התמונה? מתיישב בלבך? מה? את מה לא הבנת?
את החטא של האדם בפרק.
החטא של האדם... פה, אתה מדבר על קין והבל או שחוזר למקום ההוא? אמרתי שאחרי החטא, מי שיסתכל, הקרבה הגדולה בין האדם לאלוקים נמצאת אחרי החטא הגדולה. אמנם, מה זה הגדולה? יש שם דיבור, זה לא, הוא מגורש מגן עדן, אבל יש שם דיבור ויש שם אייקה, ושם מתחיל ממש הדיבור האישי, הישיר, בין האדם לאלוקים. אם תרצו, אני אלך למקום אחר, חטא העגל. המקומות הכי קרובים שיש במקרא בין אדם לאלוקים, איפה זה? הרי נינה, אותו מקום שאלוקים מתרחק מהעם כתוצאה מחטא העגל, ואומר למשה, לך רגע כי חטא עמך אשר העלית מארץ מצרים, ומתחיל דיבור, והרי נינה את פניך, מצאת חן בעיניי, וסקותי כפי עליך עד עוברי, וראית את... אחוריי ופניי לא יראו, איפה זה נאמר? באותם רגעים שבהם עם ישראל נמצא בריחוק, ומשה מהמקום הזה, פה זה כשליח של עם, נמצא בדיבור, מעין מסע ומתן, כשנמצאים רחוק, אנחנו פה, והקדוש ברוך הוא שם, ומדברים. שם יש את הדיבור, יש את הקשר הפנימי. עם כל המורכבות, שגם יש את הריחוק הגדול. נכון? אני לא מטשטש את ה... יש פה פתאום עולם מורכב, לא חד-ממדי. תמונה היא לשני פנים. אז אם כן, ראינו פה תיאור אחד, ומה שעניתי כרגע זה עדיין לא תשובה. כי מה אמרתי בעצם? אמרתי ש... אולי עניתי תשובה, אבל עניתי תשובה נקודתית ואני רוצה להתרחב. אמרתי שהמימד של חטא הוא איזושהי נוכחות שהאדם נמצא בה. ואם אני אשאל על קין, בעצם, קין, למה עשית את זה? אז יש איזה מקום שאנחנו אומרים, הוא עשה את זה כי זה מתבקש כאילו. זה המקום שלו. אבל עדיין זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? כי אם אני מסתכל על פרק א' ופרק ב', אולי פחות דיברנו על זה, ועכשיו אני רואה שיכולנו להוסיף עוד יחידה אחת ביניהם, אבל אני לא אעשה את זה כרגע, אני רק אומר אותה כאיזושהי אמירה. פרק א' ופרק ב', מה מערכת היחסים ביניהם? איך הם מחוברים אחד לשני? סוג כזה של אנשים מעולם הבריאה, סוג כזה של אנשים או עולמות או תפיסה או הסתכלות של עולם היצירה, מה היחס ביניהם? אז התשובה, אולי את זה אמרנו, שברור לגמרי שעולם הבריאה לבד הוא לא מספיק. כאילו, עולם הבריאה לבד, אז הוא תמיד הולך למקום הגולמי, למקום הראשוני, למקום האלוקי, אבל הוא לא נותן מענה לעולם, הוא לא נותן פתרון, הוא לא מוביל את העולם, הוא לא לוקח אחריות, אלו, כל כך הרבה דברים חסרים בעולם הזה, אם הוא היה כשלעצמו. בפרק ב' גם הוא, אם נוכחים בפרק ב' עם הקרבה הזאת לנפש חיה, ולא עומד מעל הבריאה, אלא כחלק מן הבריאה, וקורא שמות לבעלי חיים, ועובד בגן ושומר, לא כובש, לא רודה, לא עומד מלמעלה, לא בעמדת עליונות. אם כך, אז אדם רגע מהר מאוד יכול להיות כאחד מהם ולהתשטש, ואיפה המקום האלוקי הזה שצריך להוביל את העולם, וצריך לתקן אותו, וצריך להעלות אותו למעלה, ואיפה המקום האלוקי, האינסוף, פה זה המימוש, ופה זה האינסוף, איפה המקום הזה? אז התשובה באמת, המקום השלם של פרק א' ופרק ב' הוא מקום שבו באמת העולמות הם משלימים אחד את השני. ויש מקום שהוא עולם הבריאה, ועולם הבריאה מבין שזה שלב אחד, והוא מבין שיש שלב שני, ויש יחס של השלמה, יחס של מקום, יחס... טוב, אנחנו עוד אין לנו הרבה כלים, כי לא דיברנו על הכוחות האלה בציר של עם ישראל לדורותיו, בהמשך נראה שזה בעצם ממש יוסף ויהודה, יוסף הצדיק ויהודה המלך, שמוביל את העולם מתוכו, מכל הדיבור וההקשבה בתוכו, ואנחנו נראה עוד מנהיגים לאורך ההיסטוריה, ונראה שבעצם יש פה שני כוחות מאוד מאוד מרכזיים, שבאמת אי אפשר לאחד בלא השני. זאת אומרת, כל אחד כשהוא לבד, הוא קורס. הוא, לא יודע אם קורס, אבל הוא מביא את העולם למקום לא טוב, אם הוא לבד. הבריאה לבד הולכת אחורה. היצירה הולכת קדימה, אבל בלי שיש לה גב, בלי שיש לה תמיכה, בלי שהיא מחויבת לחוקי העולם, בלי שהיא מחויבת למקום של הקודש, או המתמטיקה של העולם, התשתית של העולם, הבריאה כמו שהיא. אתה רץ קדימה ואין לך תשתיות, אין לך רצפה. אתה לא הולך לשום מקום, אתה מוביל תהליכים גדולים, אבל איפה המציאות? אתה לא קורא מפה, אתה מתרסק. ומי שקורא מפה ואומר כל הזמן מציאות, אבל הוא לא הולך לשום מקום, כי הוא נשאר במציאות, הוא גם לא הולך לשום מקום. נכון? שומעים את החיבור הזה בעצם בין שני העולמות. ומה שאנחנו רואים פה, זה שהאיש של פרק א', לא פחות מאשר מה, קם ורצח את האיש של פרק ב'. מפחיד. נכון? האיש של פרק א' קם על רגליו האחוריות והרג את האיש של פרק ב', הייתי אומר, לא היה מוכן לסבול אותו. ואני עכשיו רוצה שננסה להבין למה. ופה השאלה היא נכונה, כאילו, מה זה חייב להיות ככה? פרק א' הורג את פרק ב', כאילו, בטבע, למה זה הולך לשם? למה לא נמצאים בעולם של חיבור? נכון? שומעים את השאלה. המקום פה הוא לא מובן מאליו. ואני ברשותכם עכשיו רוצה להיכנס פנים אל הפרשה. לא מבחוץ, כמו שהיינו עד עכשיו, ככה באיזה הסתכלות, קצת מבחוץ. אני רוצה שאנחנו ניכנס פנימה ונראה פה איזשהו דבר מעניין. ועכשיו אני מזמין את כולם לקריאה בפנים, בתוך הפסוקים. בסדר? והאדם, והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין. שימו לב, מה זה והאדם? איך הייתם מצפים שיהיה כתוב?
אדם.
ואדם. נכון? הרי זה שם אישי. המילה והאדם, מה היא מגלמת? לא שם אישי, אלא מה? כנציג למין האנושי. נכון? ובמילים אחרות, יש פה איזה כותרת לפרשה, דע לך שהפרשה הזאת, היא בעצם, יש בה תיאור למשהו שמתחולל מנקודת מבט שתיבחן או נוכחת במגרש, הייתי אומר, של המין האנושי. יש פה אירוע רלוונטי, משמעותי למין האנושי, אז אני מתייחס אליו תחת הכותרת והאדם, בוא תראה מה קרה לאדם בסיפור הזה עם קין והבל, שכן יש פה פנים של בני אדם, אבל הכותרת היא האדם, המין האנושי, לאן הוא הולך. והאדם, אם כן, ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין. ידיעה שייכת לעולם המושגים של א' או ב'? ב', באופן מובהק. יש פה מפגש. לדעת אישה זה מפגש. אין דבר כזה בפרק א'. בפרק א', זכר ונקבה, בפרק א', זה פרו ורבו, ופה יש, שימו לב, ידע, ותר, ותלת. הידיעה היא קודמת. הידיעה היא מפגש כשלעצמו, נכון? עצם המפגש שיש בו את הידיעה של האישה, ורק השלב הבא הריון, וכל שלב מקבל חולק רשות לעצמו, וכאומר, יש פה מפגש בין האיש לאישה. אז אם כן, ואדם ידע את חווה אשתו, שלב שני ותר, שלב שלישי, ותלד את קין. אוי, מה זה ותלד את קין? ותלד בן, ותקרא את שמו קין. אחרי עוד רגע, ותומר קניתי איש את השם. שימו להם, קודם כל מכנים אותו בשם קין, ולאחר מכן מסבירים. מה זה אומר? קין זה לא איזה ככה מחשבה יצירתית שלה, זה בילד אין, זה משהו. את מי ילדה? את קין. למה קין? עוד מעט אני אסביר לך. קודם כל אני אומר לך, קוראים לו קין. עכשיו בוא נחשוב למה. מכירים את ההבדל בין אם אתה מסביר קודם ואחרי זה אתה אומר תוצאה, ואז אני יכול להתווכח איתך והתוצאה היא מותנית, לבין אם אני אומר קודם כל תוצאה, ותלד את קין. יש לו למה? קין. השתכנעת? בסדר. עכשיו בוא נסביר. נכון? מכיר?
בהבל אין הסבר.
בהבל אין הסבר. תכף ננסה להבין. למה? אנחנו לא נלמד את כל הפרשה, כי גם על אברהם לא נלמד את הכל, וגם הכוונה שלי בכל פרשה זה להיכנס לאיזה עמדת תצפית משמעותית, שלושה צעדים אחורה, ואנחנו ממשיכים. בסדר? אני לא עכשיו לומד את ספר בראשית, זה לא הנושא. הנושא שלנו דמויות תחת הציר המרכזי הזה של שני הפרקים. כן. טוב, אם יהיה לנו כרגע את ראובן ואת הגמרא מול עינינו, אז אני אוכל להתייחס כרגע, זה קצת מורפל ואני מעדיף לא לגעת. ככלל, 12 אחים, קיצור, זה סיפור, אי אפשר להיכנס אליו ככה, אבל אם תרצה, אתה רוצה להביא מדרש מסוים, אני אוכל להתייחס אליו, בסדר? אז בואו נמשיך. שימו לב, ותומר, האישה היא הקוראת בשם, קניתי איש את השם. עכשיו אני שואל, מה זה קניתי איש? את מי קנתה? על פניו, קניתי איש את בעלי. אנחנו רגילים לומר שמה? שהאיש, האישה נקנית. אבל שימו לב, בסיפור הזה האישה לא נקנית. האיש נקנה לאישה. ולא סתם האיש נקנה לאישה, אלא קניתי איש, היא אומרת, את השם, אני מבין שזה כמו עם השם. זאת אומרת, בעזרת השם, בנוכחות השם, קניתי את האיש, והמילה את מגלמת את הנוכחות האלוקית בהרבה מאוד מקומות. יש את המילה את שהיא בעצם כמו אם, אבל המילה את יוצרת איזשהו ריחוק. אם זה בליבו, ואת, וילך איתו או וילך אימו. אמו זה בליבו, יותר איתו זה על ידו, כל אחד במקומו. אז גם פה יש נוכחות, יש אולי עזרה או השראה או נוכחות אלוקית, אבל שימו לב, קניתי איש.
למה קניין של אדם? ילדת בן ואותו היא קנתה. אולי זה לגבי...
כן, אבל הבן הוא... קניתי איש. אתה אומר, קניתי את התינוק הזה. התינוק הזה הוא הקניין. לקרוא לו איש, אני שומע מה שאתה אומר, לקרוא לו איש, יש פה איזה מגבלה, לקרוא לבן הזה איש, אבל אם תרצה, במקום המושגי שאני כרגע מתאר אותו, אין הבדל ביניהם, ואני אסביר למה. אחרי הכל, יש פה מציאות של איש קנוי לאישה. איך שלא, לאן שלא ניקח את זה. האיש קנוי לאישה, מי זה האיש הקנוי לאישה? או האדם הראשון קנוי, ואגב חז"ל לקחו את זה לשם, אני קורא בבראשית רבה, אמרה, הקניין בעלי בידי. רש"י שם אומר, ועוד פרשנים, לא זוכר כרגע את רש"י, רש"י ממש אומר, הקניין בעלי בידי, קניין בעלי ביד שלי, זאת אומרת, אני קניתי את בעלי, כך בעצם יאמר המדרש. מה? ותאמר קניתי איש את השם, חמת לה אית את הבנין, אמרה, כאילו על ידי זה שנולדו לבנים, אמרה, הקניין בעלי בידי. עכשיו אני רוצה להבין, איך אני מבין? מה?
הוולד נראה, כאילו נראה שזה הוולד, שאומרת, הוולד אומר, עכשיו בעלי קנוי. הקניין בעלי בידי, מה שקנוי
לשם. אז זה לא קניתי, אם זה בידי... אם אתה אומר, אתה רכיל אומר, הבן הוא קניין בעלי, לפי מה שאתה רוצה לומר, והקניין בעלי נמצא בידי. אבל אז המילים הן לא נכונות. מה זה קניתי איש את השם? את לא קנית. בעלך קנה, הוא קניין של בעלי. אם תלך בפרשנות הזאת, יש או פרשנות כזאת, ואני שומע מה שאתה אומר, אבל אז זה לא קניין בעלי בידי, זה קנייני. יש פה משהו לא נכון ולא מדויק. בתיאור שאני אומר, הקניין בעלי... הוא בידיים שלי, כאילו מעשה קניין בעלי הוא בידיים שלי, בשליטה שלי. אבל אני אומר, אני חושב שבאמת פשוטו של מקרא סובל את האפשרות הזאת, באמת שווה לבדוק עוד בפרשנים מי אומר, יכול להיות ששני הפירושים נמצאים, אם כי כרגע אינני זוכר, אמרתי את הפירוש הזה, אמרתי גם שהפרשנים, פתחתי במדרש רבה, הפרשנים הולכים בעקבות, הפירוש שאמרתי, הפרשנים על אתר, ראיתי בשניים מהם, לא עיינתי כרגע יותר, אבל הם אומרים שהבעל היה קנוי לה. כך הם ראו את הדבר הזה. ובעצם הייתי אומר, מה יש פה, מה המשמעות בעצם? אז האישה אומרת, כאילו, הוא בא, הייתי אומר, האיש ידע אותה, הוא בא למקום שלה, ומהמקום הזה כרגע, נוצר ילד, נוצר בן, והאישה בעצם רואה את עצמה כשולטת במרחב. אני ילדתי אותו, אני הבאתי אותה לעולם, הוא נוצר בעצם במרחב שלי, נכון? האיש בא אל האישה, הביא איזה משהו, אבל כל תהליך היצירה היה במקום שלי, והיצירה הזאת עכשיו הביאה את הבן הזה לעולם, כשהאיש הוא כאילו, כן? ועכשיו, ומה? אומרת האישה, עכשיו פה אני נותן את שתי אפשרויות, או בעצם קניתי את, אם תרצו אני אגיד כמוכם, קניתי את התינוק הזה, ואז קין הוא קנוי, קנוי לאימו, זה צד אחד. או שבנוכחות הזאת, הבעל הוא כאילו לא משועבד אליי, הוא לא כרוך אליי, הוא נמצא באיזשהו מקום אחר, אבל בהגעה הזאת לפה, ובקניין הזה שכרגע יש לי אולי, בבן, בלידה, במה שנוצר ומה שיצרתי פה, אני בעצם, כן, מעין שליטה, מעין איזשהו, כן, מעין שליטה במרחב שלי, לא רק על הבן. עכשיו אני רואה באמת שאולי כדי לומר שהיא קנתה את בעלה, יש איזו הנחה סמויה בתוך זה שגם הבן הוא בעצם קנוי לה, ואז לא רק הבעל שבא למקום שלה, שבו היא שולטת, כאילו, ופה נוצר הוולד, אלא גם אולי בוולד שכרגע קיים, ואני ילדתי, ואני קורא לו בשם, ואני באיזושהי מידה מגדלת אותו, אז כאילו, בואו נחשוב אולי עוד יותר לעומק, קניתי, כן, קניתי את האיש, זאת אומרת, האיש הוא באיזושהי מידה, איך נגדיר את זה, אני מרגיש שאפשר עוד יותר להגדיר טוב ממה שהגדרתי, כן.
כמו שאמרתי, אני יודע שאתה, אם אני מסווה שהיא קלטה את הבלט, זאת אומרת, קיים,
כן, אני אמרתי ש... אני שומע מה שאתה אומר, אם כי אחרי הכל אמרתי שיכול להיות שעצם הקריאה לקין, קין, אני חושב רגע בכל האם, כאילו בסופו של דבר התיאור שלכם שקניתי מתייחס לוולד, אני שומע אותו והוא אפשרי פה באיזשהו מובן של היגיון פנימי של מה שמתחולל פה. מה שאני בעצם אומר זה שיש איזשהו צד בעצם שכאשר האישה יולדת בן לאיש, היא קונה אותו, היא כורכת אותו, היא קושרת אותו למציאות שבה היא נמצאת, ליצירה הזאת שהיא יצרה אותה לעולם, והכריכה הזאת אנחנו מגדירים אותה כקניין. שומעים אותה? היא יכולה להיות גם בעצם אולי בשלב של הידיעה שהאיש בא למרחב של האישה ושם מתחולל דבר ושם נוצר דבר. ואולי גם מעבר לזה, גם בעקבות הילד שנוצר, והוא כרוך אחר אמו, וממילא גם האיש כרוך אחר אמו של הוולד, והוא כקנוי לה, הוא עכשיו כשייך לתוך המערכת, והיא מעמידה את עצמה פה במרכז. בכל אופן, אם אני רגע אחד הולך לתמונת מכלול רחבה יותר, אז בעצם אני רואה פה... רואה פה משהו מורכב כאילו בלידה של קין, נכון? זאת אומרת, יש פה ילד שנוצר והוא קנוי, או האיש קנוי, ואז הלידה של הילד זה לידה של ילד מאבא שקנוי לאישה במעשה הלידה, ומשהו במקום, במקומו של האיש, בקומת האיש, במקום הגבוה שצריך להיות האיש, הוא לא נוכח, הוא לא נמצא. הייתי מוסיף פה איזשהו נתון, איזשהו נתון קצת ביחס שבין פרק א' לבין פרק ב', הייתי אומר ככה, בפרק א' זה פרק שהוא מאוד נבדל, מאוד מגלם את המקום שהוא מעל העולם, ובפרק א' אנחנו נראה שהאיש יש לו מקום יותר משמעותי מהאישה. הלשון זכר והלשון נקבה. לא זוכרים, דיברנו על זה פעם. אין פה הדדיות. הלשון זכר, לשון זיכרון, לשון פוזיטיב. ובפרק א', האיש מגלם איזשהו מקום, הייתי אומר, שמימי יותר, יותר נבדל, יותר גבוה, ובמובן הזה זה הזיכרון, זה המקום עם הנוכחות של פרק א'. ואילו... האישה היא איזשהו מימד של השתלשלות, והלשון נקבה הוא מגלם איזשהו מקום, כמו כל הציר של פרק א' של השתלשלות, ובהיבט הזה האישה היא כרחוקה יותר, מעין הפוזיטיב והנגטיב, נכון? הזיכרון והנקיבה שמגלם איזשהו צד חסר שצריך השלמה, והשלמתו תבוא מהמילוי של הזיכרון בתוך הנקיבה. נכון? רואים את התמונה בפרק הראשון. בפרק השני, האיש בתחילתו הוא מערכת חיים אחת, והאישה היא נוכחת בתוך העולם שלו, הייתי אומר, היא חלק ממנו. האדם של תחילת פרק ב' זה לא איש ולא אישה, נכון? זה אדם שמכיל בתוכו את מימד האיש ומימד האישה. ויש נסירה, ו... הקדוש ברוך הוא בונה את האישה, והתיאור פה בעצם הוא לא טוב היות האדם לבדו, ואחרי הנסירה שלוקחים את העולם הפנימי שלו ורוקמים אותו לאישה, אנחנו רואים שהמענה לטוב של העולם נמצא אצל האישה. כי האישה מגלמת איזושהי, את עומק המציאות אולי, עומקיו של פרק ב' נמצאים באישה יותר מהאיש. המקום של העולם הפנימי הוא, הייתי אומר, האישה שמנוסרת מתוכו של האדם, והמקום של העולם התבניתי יותר נמצא אצל האיש, ואם תרצו אפילו הניסוחים, איש ואישה, מי קדם למי, איש או אישה, כניסוח, השם, מאיפה הוא נגזר? אז תשימו לב, אומר, לא כתוב איש לפניכם, כתוב אדם, ואז הלשון שם, לזאת עיקרי אישה, נכון? זאת הפעם עצם מעצמה, בשר מבשרי, לזאת עיקרי אישה, כי מי איש לוקח הזאת, אז מי קדם למי? המילים, המילה אישה קודמת לאיש, נכון? זאת אומרת, המילה, רק אחרי זה אומר, רגע, אבל כי מי איש לוקח הזאת? כאיזשהו מין פלשבק, כאילו איזה רטרואקטיב, כי מי איש לוקח הזאת? אבל בעצם יש פה איזו תנועה שמי שמחולל אותה ומי שמוביל אותה ומי שאומר אותה, היא בעצם האישה, וגם בעקבות זה האישה יש לה איזושהי נוכחות משמעותית בפרק, והיא בסופו של דבר מושכת את האדם לאיזשהו מקום נמוך, והיא מובילה במערכת המושגים של פרק ב', האיש בסופו של דבר הולך ונופל בעולם של האישה. טוב, לא שהעולם של האישה בהגדרה הוא עולם נפול, אבל פה אני באמת רוצה להגיד עכשיו איזושהי משוואה חשובה, מהותית, משמעותית, מורכבת, אבל היא קיימת. שימו לב, אני פעם כשלמדנו מסכת כתובות, עסקתי רבות בשאלה מי בא אל מי. האם האישה, האישה באה אל האיש, כי כך יש אישה, אז מה זה? האישה באה לרשות האיש, נכון? מצד שני, כן, האיש, כשכתוב תמיד לשון ביאה, אז בא אליה. אז הוא בא אליה, הוא בא אליה. מי בא אל מי? והקשר, נכון, הקשר ביניה, יש בו איזו תנועה הפוכה. ומה היחס בין התנועה הזאת של, יש את המקום של האיש, יש את המקום של האישה, אתה רוצה לחבר, איך עושים את זה? האיש הולך לאישה, אז הוא, אז הכל נמצא במרחב שלה, והיא יעקובה. האישה הולכת אל האיש, אז הכל במרחב שלו, ולא טוב. אתם תראו שבהרבה מקומות, תסתכלו בחד דוד ובת שבע, כשהוא לוקח את בת שבע באיסור, אז ותבוא אליו, וכשזה ביתר, ויבוא אליה. המקום הנכון, שם ממש, הביטויים, תסתכלו, תבחנו את זה פעם במובן הרחב, תראו דברים מרתקים ועמוקים מתוך התמונה הכוללת. אז אני אומר משהו שהוא מקראי לחלוטין, אבל אני כרגע נעזר בזוהר, שאומר דברים מאוד ברורים, ושולח ככה כנפיים לכמה מקומות נוספים, אבל אני אומר את הזוהר. כותב הזוהר ככה. ויבן השם אלוקים את הצלע, והביאה אל האדם, והביאה אל האדם. מי בא למי? האישה אל האיש, והביאה אל האדם, נכון? ממש כמו בחופה, כשהשושבינים, שלוחיו של מקום, מביאים את האישה אל האיש, והנה היא באה למקום שלו, ואם החופה זה בית, אז הוא בנה בית, והיא באה אליו, מעין המקום הזה. מיהכה אולפינה, מכאן לימוד, דבן אבא ואמא דחלה, להעלה ברשותי דחתן. כמו שאת אמרת את ביתי, נתתי לאיש הזה. נכון? אומר הזוהר, מכאן ואילך, זה השלב הראשון, שהיא באה למגרש של האיש. אבל מכאן ואילך, בעלה ייתה לגבה. מכאן ואילך, הוא בא למקום שלה, דהה בית הדילאו, הרי הבית הוא שלה. דכתיב, ויבוא אליה, ויבוא אל רחל, וכו'. ויתול רשות מינה. לפני שהוא נכנס הביתה, לפני שהוא בא לרשותה, ייתול רשות מינה, כי זה הרשות שלה, זה המקום שלה. האישה היא הבית, זה המקום שלה. שומעים פה דבר מעניין, מרתק. ועל ה... טוב, הזוהר מפליג. אומר שגם האישה זה מעין השכינה, ואז הוא אומר, ויפגע במקום וילן שם, וילן שם זה איזשהו מפגש שלו עם השכינה, אומר הזוהר, דנטיל רשו בקדמיתה. כמו שהאיש מבקש רשות להיכנס הביתה למקומה של האישה, כך יעקב, ויפגע במקום שביקש רשות לבוא למקומה של השכינה. שומעים? אז אם שאלתי מי בא אל מי, זה דבר רציני בעצם. כי אם אנחנו מבינים שיש פה איזה שני עולמות, עולם של איש שמגלם איזשהו מקום, הייתי אומר, נבדל, מקום ששייך יותר לעולם הבריאה, ועולם של אישה שבוקע ממעמקי המציאות ושעולם המונחים שלו הם עולם המונחים של פרק ב' יותר. אגב, זה נושא שאפשר מאוד להרחיב ולראות איך עולם של איש נוכח יותר בפרק א' ועולם של אישה בפרק ב' כמושג. בכל אופן, אם אנחנו מבינים שזה כך, אז מה שקורה פה עם הסיפור של האדם, יש פה בעיה. למה? כי מה קרה פה? האיש, קניתי איש את השם? מה זה קניתי איש את השם? קניתי אותו. זאת אומרת, הקניין שלו אצל האישה הוא אולי המשך למה שקרה בסיפור האישה, בסיפור של גן עדן, שמה קורה בו? שהאישה לוקחת אותו אליו, והאיש הולך בעקבות האישה, ובמונחים של פרק ב' אחרי החטא, הוא אוכל מעץ הדעת, והוא נופל שבי בעולם, והוא מאבד את המקום הגבוה שלו, מאבד את המקום שלו, ומגורש מגן עדן. נכון? יש איזה מקום, בעצם הייתי אומר שכן, אם היינו רוצים איזשהו חיבור בין עולם הבריאה לעולם היצירה, אז עולם היצירה, עולם הבריאה בעצם לא נשאר במקומו, לא הלך למקום הזה, אלא ברגע שהוא נכנס לגן עדן, למפגש עם האישה, איבד את מקומו, ואכל מעץ הדעת, ובעצם ידע את האישה, הייתי אומר, במובן שאומרת האישה, קניתי אותו, הוא קניין בידי, או הוא, או הבן, או שניהם, הוא בכל אופן כבר איבד, הייתי אומר, את המקום הגבוה שלו. ואם כך, מה? ודאי שהיא איבדה, כי אם היא רוצה איש שיקח אותה לאיזשהו מקום, אז האיש הזה כבר לא. כשאיש ואישה מתחתנים והאיש קנוי לאישה, אוי לו לאיש ואוי לו לאישה, נכון? כל המערכת היא לא, האיש לא מרים ולא בונה את הבית, והאישה לא ממלאת אותו במה שהוא צריך, כי אולי היא ממלאת, אבל היא ממלאת את הבית שלה, שהוא בא אליה, זאת אומרת, משהו בתנועה הזאת, התשתש. מה?
האישה כן אומרת, נאמר האישה
שהוא ימשול בה. טוב, תכף נראה לאן זה הולך. הלמשול זה כבר מקום חזק, מקום קשה, מקום של התנגשות, לא מקום של חיבורים בין בריאה ליצירה, זה לא איזה הוויה משותפת, והיא באמת קשורה לשרשרת גדולה של דברים שמתחוללים פה. עכשיו ברשותכם אני רוצה לחזור ולומר את הדבר הבא. שימו לב, קין הוא בכור, וכבכור הוא מגלם באמת את המקום הראשוני, את המקום הנבדל, את עולם הבריאה, כמו הבכור שהוא תפקידו להרים את כל האחים לאיזשהו מקום גבוה, להיות הראשון בכותרת הזאת. ותחת הכותרת הזאת הייתה אמורה להתחולל בינו לבין הבל איזו תנועה של חיבור, של השלמה, של איזשהו דבר טוב שהיה מתחולל ביניהם. אבל מה? קין נולד כקין, כקנוי, או אבא שלו במעשה לידתו נקנה לאישה. אם תרצו, אכל מעץ הדעת במובן הרחב יותר. ובעצם הוא נוכח במקום שלא מאפשר לו להיות בכור, באמת. לא מאפשר לו להיות בכור שמפנה מקום ומבין שיש עולם חוץ עלו, אבל הוא מספיק גבוה בשביל לא לרצות לשלוט, או לא לרצות בלעדי, או לא להיות, להצליח, או הוא בעצם לא מסוגל להרים את העולם, כי אין לו את המעוף. אין לו את היכולת ללכת לאיזשהו מקום גבוה שמשם מרימים את העולם. למה? כי אבא שלו, במעשה של הלידה שלו, הוא נפל למטה. נקנה לאישה. וכשהוא נקנה לאישה, אז נולד בן. אם תרצו שהוא עובד אדמה. האיש והאישה, האדם והאדמה. והוא בעצם, בניגוד להבל שיש בו כבר איזה רואה ומנהיג, המילה עובד אדמה מגלמת את באיזושהי מידה גם את השיעבוד לאדמה. ועוד מעט נראה גם את המימד הזה. בכל אופן, מה שאני בא לומר זה שיש פה כן בכור ושני. יש פה עולם הבריאה ויש פה עולם היצירה. כלי עבודה של קין זה עולם הבריאה. כלי עבודה של הבל זה עולם היצירה. אם תרצו, תבדקו שבכל בית יש בכור, ובכור באיזושהי מידה, תמיד יש לו יותר מימד של הראשוניות הזאת, המקום כן, הנבדל הזה, הרבה פעמים, והילדים ככל שמתקדמים בציר השנים, אז כבר למדו מהניסיון, הם ככה יותר בתוך המציאות, בתוך התקשורת, בתוך המורכבות שלה, והבכור, יש בו איזה מידה גבוהה כזאת, כמו קדושת הבכור, שצריך לפדות אותו כדי לחבר אותו לעולם. אז אם כן, זה קיים. ופה קין נמצא שם, אבל הוא לא נמצא בגובה הראוי. הוא כבר גורש מגן עדן, והוא קנוי, והוא עובד אדמה, והוא לא מסוגל בעצם, לא יכול להרים את המציאות כמו שבאמת הוא היה אמור להרים. ומהמקום הזה אנחנו מתחילים לקרוא עוד פעם, יש לנו עוד כמה דקות, אבל בכל אופן זה מקום שמעמיד אותו באיזושהי עמדת פתיחה, ותכף נבין אם כן מדוע יש דברים שהוא לא יכול להקל אותם, מדוע הוא לא מוכן לקבל אותם ולאן הוא הולך בעקבות זאת. אז בואו נראה עוד פעם מפסוק ב' נמשיך קצת באיזושהי קריאה קצת מהירה כדי לראות את התמונה. אז אם כן, מה? תראה, שם זה תאומים. תאומים זה באמת מורכב. כי אחרי הכל הם ברחם אחד, בהוויה אחת. ושם באמת ניתן לדבר, רגע, מי ראשון? ידו אוחזת בעקב, אחרי זה מוכרים, אחרי זה עושים עסקים, ושניהם נמצאים באיזושהי קלחת אחת. אבל פה אתה יכול לשמוע דיון. אתה לא שומע דיון, כי יש בכור. אחרי כמה שנים נולד הבן השני. ואז הוא חולק רשות לעצמו, והוא גדל כבכור עם כל העדיפויות של בכור. וממילא התמונה היא בהירה, כמו שפה היא בהירה. בכל אופן, אז בואו נראה. ותוסף ללדת, אז אמרנו, ההתפתחות, את אחיו. שימו לב, יש פה איזה, לפני זהותו האישית, יש פה איזה תמונה של האח, של מה שביניהם. את הבל. אמרנו שהבל מגלם איזה מקום מופשט, אולי מקום של תקשורת, אולי גם דיבור. שימו לב, היי הבל רואה צון, וקין עובד אדם, היה עובד אדמה. קודם כל נזכר קין, לאחר מכן הבל. אבל בעיסוק, בעולם היצירה, קודם כל הבל ואחר מכן קין. והיא הבל רואה צון, וקין בהנגדה היה עובד אדמה. אפילו שהוא הבכור, רואים שבמשלח היד הבל, מה איתו? הוא מתחיל, נכון? הוא בעצם יוצא לדרך, וקין היה עובד אדמה, אז זה לא דווקא כרונולוגיה, אבל יש פה איזו עדיפות שהמקרא נותן, ראשוניות שהוא נותן דווקא למי שנוכח בעולם היצירה.
אבל יש כאן הבדל בין ויהי להוויה.
נכון. ויהי הבל, הוויה, היא, רגע אחד, כן. ויהי, בניגוד להיה, זאת אומרת, ויהי זה הווה מתמשך, והיה זה בעבר. העבר תמיד יש בו איזה מימד קונקרטי יותר, היה, בניגוד לויהי, שיש פה את המימד של ההווה המתמשך, והמימד של היצירה אולי שיש בו יותר, מימד שקושר את זה באופן עמוק יותר אליו. עכשיו תשימו לב איך הדברים הם תואמים. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי אדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו וחלביהם. כשמדובר על משלוח יד, אז מי נזכר ראשון? הבל מוביל. כשמדובר על עמדה מול אלוקים, מי מוביל ראשון? קין. ולא במקרה. קין כנוכח, אולי במובן הפשוט כאילו המקום הטבעי של הבל זה לעולם, ולהגיע למפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה בעקבות שהוא רואה את קין, אז הוא אומר, טוב, אז יש היגיון, ואז הוא נותן מי שלא כמו שראינו. טוב, ואישה השם אל הבל ומנחתו, ובהנגדה אל קין ומנחתו לא שעה, שימו לב, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. שני דברים, ואיחר ויפלו, וקשה לו לראות בעצם על זה שמה, שלא שעה, ועל זה ש... ואיש אל הבל ומנחתו, ואל קין ומנחתו לא שעה. יש פה שני גורמים, ואם אני אנסה לסכם, אני רואה שכבר תכף הזמן שלנו מסתיים, אז אני אומר בעצם איזושהי תמונה, את התמונה הבאה. ראינו פה את קין ואת הבל, שהם בעצם מגלמים בכור ובן שני. הדגשת הבריאה והדגשת היצירה. זה החלק הראשון. ראינו או אמרנו שבאופן בסיסי הדברים היו אמורים להתחבר, אבל בפועל קין לא מסוגל להרים את המציאות. וקין עובד אדמה, ואם תרצו, קין רואה את הבל מצליח, ובמונחי פרק א' שאין תקשורת כל כך, והוא לא איש דיבור והוא לא איש של הבל פה, יש פה איזה מצב שהוא לא מסוגל לסבול אותו. משהו שהוא מחוץ לו והוא הולך למקום הטוב ואני נשאר בחוץ, זה בלתי נסבל בעולם שלו. ואם תרצו, עונשו של קין מהו? מה עונשו של קין? נא ונא תהיה בארץ. תעבוד את האדמה, לא תוסיף תת כוחה לך, נא ונא תהיה בארץ. בניגוד למצב שהיה לו קודם לכן מול האדמה, כעובד אדמה הוא מוציא את פירותיה ואת טובה וכן הלאה, אבל הוא בעצם עבד את האדמה, לא, כאילו הוא שקע באדמה, הוא ידע את האישה אבל בא אל מקומה, האישה קנתה אותו, מהמקום הזה בעצם מה אומר לו אלוקים? להתנתק. נא ונא תהיה בארץ זה בעצם, זה לנתק אותו מן האדמה ולהפוך את החיבור שלו לאן? אדם שהוא נבד הוא אדם מופשט, אדם שהוא מופשט יותר במה הוא תלוי? בשמיים, באיזשהו מקום מופשט, הוא לא חלק מהעולם, לא חלק מהחיים. אם תרצו גם קוץ ודרדר תוציא האדמה ובעצם הוא מתנתק באיזושהי מידה מן העולם וחיבוריו יהיו מעל העולם, מעל הכלים מהעולם, של העולם במקום המופשט. מי שנפל בתוך העולם, נפל שבי בתוכו, הייתי אומר, תיקונו יהיו איזשהו ניתוק מן האדמה, ניתוק מן האישה באיזושהי צורה, ניתוק ברמה של, כן, נא ונד וקוץ ודרדר תצמיח, ובצורה כזאת הוא יתחבר אל עצמו, ולעתיד לבוא יוכל לחזור ולהתחבר אל החיים. ברכת השם אליכם.